שלום לכולם, בעזרת השם ממשיכים בסדרה שלנו בביאור י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם על פי תורת החסידות. ובשיעור הקודם התחלנו בשעה טובה ומוצלחת לעסוק בעיקרים עצמם, אחרי שהקדשנו את זמן אלול וחמשת השיעורים לעיסוק במבואות והקדמות, והתחלנו מההתחלה, מהעיקר הראשון, וכפי שלמדנו בשיעור הקודם, לא בכדי הוא נקרא העיקר הראשון, ולא סתם הוא נבחר להיות נקודת הראשית של הכל, כי העיקר הראשון הוא למעשה עיקר העיקרים. אז נחזור בקצרה על דברי רבנים קורם, שראינו בשיעור הקודם. תראו שם משניות לרמב״ם, מסכת סנהדרין פרק י', מה שנקרא הקדמה לפרק חלק. אומר הרמב״ם, ומה שראוי שאזכיר כאן, וזה במקום היותר ראוי להזכירם בו, שעיקר תורתנו התורה ויסודותיה, 13 יסודות. היסוד הראשון, מציאות הבורא ישתבח, זהו שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, ועילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם. וממנו נמשך להם הקיום, ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא יישארו קיימים במציאות, ואילו נתאר סילוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה ולא תחסר, כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו, וכל מה שזולתו מן השכלים, כלומר מן המלאכים, וגרמי הגלגלים, ומה שלמטה מהן הכל זקוק במציאותו אליו, וזה יסוד הראשון אשר הוא אשר מורה עליו דיבור אנוכי והשם וכולי. כלומר, כפי שראינו, העיקר הראשון עוסק במציאות השם יתברך. אז ראינו שיש לסימוכים כבר בגמרא, בבבלי, ששבע פעמים תמוד בבלי נזכר הביטוי, כל העושה כך וכך, כאילו כפר בעיקר. עכשיו, חז"ל מלמדים אותם, מה זה כפר בעיקר? הדברים שלהם מלמדים אותנו, שישנו עיקר אחד, שהוא עיקר העיקרים, מבחינת יסוד היסודות, ועמוד החוכמות. כמו שאומר הרמב"ם בפתיחה למשנה תורה, יסודי התורה, פרק א' הלכה א', לכן כאשר חז"ל אומרים ביחס לפעולה ספציפית, פעולה כלשהי, שבבחינת כפר בעיקר, הרי שזה מורה על עיקר אחד בלבד. ושאלנו אם כן, אז למה הרמב״ם ענה דווקא י' ג' עיקרים? אז הסברנו שלכאורה לא שייך מעבר לעיקר אחד של מציאות השם יתברך, כן, או שהכל זה עיקר, כמו מה שראינו בזמן אלול, שהמצדדים, אסור לסווג דברים, זה עיקר, כי אז הוא אומר, זה עיקר, זה שתפל. אבל הרמב״ם, בכל זאת, הרמב״ם עצמו עונה על כך בפתיחת משנה תורה, בחיבור הלכתי שלו, בתחילת הלכות יסודי התורה, נקרא בקצרה את הלכה א' ו' שראינו בשבוע שעבר, זה לא לפניכם, הלכה א' ביסודי התורה, יסוד היסוד עמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת עם הצור, והלכה ו' ידיעה דבר זה מצוות תעשה שמאחר שם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה שנאמר אלוהי לך אלוהיך על פניי, וחופר בעיקר שזהו עיקר הגדול שהכל תלוי בו. כלומר, לפי הרמב״ם, כל שאר י"ב העיקרים, שנוספים על העיקר הראשון, הם בעצם התפרטות של העיקר הראשון שבו הכל תלוי. ושאר העיקרים רק מראים לנו את כל הצדדים שנובעים מאותו עיקר יסודי של מציאות השם יתברך. ולא סתם הרמב״ם פותח את חיבורו ההלכתי הגדול והמחייב דווקא בביאור העיקר הראשון של מציאות השם יתברך. כי למען האמת כל אלף הפרקים שקיימים במשנה תורה בחיבור ההלכתי הם בעצם הביטוי לעיקר הראשון של מציאות השם יתברך. הרי אם לא השם יתברך לא היה הלכות שבת, לא היה שמיטה ולא היה גם טהרת המשפחה או הלכות מלכים או שופטים, אוקיי? כי אם אין הפנמה של מציאות השם יתברך, אז נמלא אין לכאורה את כל המחויבות והשייכות להלכות שמבוארות בספר. וראינו בשיעור הקודם שגם בתחילת השולחן ערוך, הרמ"א מתעקש להביא לכאורה שלא בהקשר ההלכה שפותחת את הספר, את דברי הרמב"ם במורה נבוכים, עודת החשיבות של שיוויתי השם נגדי תמיד, שזה מעלה קדמה דרך הצדיקים. כפי שאמרנו שבעצם השיוויתי זה היישום המעשי של העיקר הראשון, שעוסק מציאות השם יתברך, שיוויתי השם, כלומר אני חווה ורואה את מציאות השם יתברך לנגד עיניי. מה זה הגדרה של שיוויתי בפשטות? זה לחיות את המציאות של השם בחיים שלי, לחיות את המציאות של עיקר העיקרים, לחיות את העיקר שממנו משתלשלים כל י"ב העיקרים הבאים, כי עיקר כל העיקרים זה מציאות השם יתברך לבדה. כמו כן ראינו בשיעור שעבר את דברי רבנו הנחמן עוזר ביחד עם ברסלב, וכותב מוהר"ן תורה נ"ב, שדיבר על זה שיש אפשרי המציאות, יש מחויב המציאות. העולם הזה הוא אפשרי המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, כי אם אין אותו, אין את המציאות בכלל. יש שזה בעצם בשפה הברסלב, את מה שראינו בדברי הרמב"ם ביסודי התורה. בכל מקרה, ממילא, כיוון שהמציאות כולה היא אך ורק אחת ויחידה, מציאות השם יתברך, אז ממילא כל מה שקורה ומתרחש בעולם צריך להיות במגמה של גילוי אותה מציאות אחת ויחידה. כפי שאמרנו מקודם, צריך להיות, זה צריך להיות תואם את רצונו יתברך. ממילא, כל המעשה שיוצא מרצונו יתברך, כלומר שהוא ניגוד להלכה, אז אין לו באמת קיום, כי הוא סותר את המציאות השם יתברך. לכן מי שכופר בעיקר, כלומר הוא שם את עצמו מחוץ לאותה מציאות כביכול, שהיא אחת ויחידה, וממילא אין לו מציאות. וזה התכלית של כל שאר בית העיקרים וכו'. אבל בגלל שאנחנו בעולם הזה, אז אי אפשר להסתפק בעיקר אחד, צריך להיות עוד בית העיקרים שיפרטו את הדברים הלאה. בהמשך, רחבנו מזוכה בשורה קודם גם על נקודת הקשל של עשיו, פרשת שבוע של השבוע, שהוא ביזה את הבכורה, כנגד זה לי ואנזהו, ואמרו חז"ל שביזוי הבכורה זה בעצם כפירה בעיקר, ולמדנו על נקודת הכפירה במציאות של השם יתברך של דור הפלגה, שרצו לבנות את מגדל בבל וכולי. היום אני רוצה שנעמיק יותר בעיקר העיקרים של המציאות, על פי תורת החסידות, ולשם כך נצטרך להתחיל קודם, נכון, בשוש תורת החסידות, שזה קבלת אריזל הקדוש. ולא סתם קבלת אריזל הקדוש, אלא בעצם בסוגיה הראשונית, שאולי הכי תשתיתית, הכי בסיסית, של תורת אריזל הקדוש, וזה הסוגיה שעוסקת בצמצום. נקרא את דברי אריזל הקדוש במקורם, באוצרות חיים, שערך רבי חיים ויטל, מדברי אריזל הקדוש. ואחרי זה נרחיב על זה טיפה. כבר דיברנו על זה הרבה בשיעורים אחרים, מסגרות אחרות, אבל חשוב שזה גם מיוחד ומאורגן, סביב המסגרת של עיקרי האמונה של הרמב״ם. אומר אריזל הקדוש, כן, מקור ב', אוצרות חיים, שער אדם קדמון, עיגולים ויושר, ההתחלה. דע, כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, ונקרא אינסוף, ולא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור אינסוף. מכאשר עלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים לסיבה נודעת, ואז צמצם עצמו, דילגתי, ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז האמצעית שבו, וצמצם עצמו לסביבות והצדדין, ונשאר חלל בינתיים. וזה היה הצמצום הראשון של המעציל העליון. וזה מקום חלל ומציאות חלל עגול אחד ושווה וכולי, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שער רוח הקודש, שער הכוונות, עץ חיים, ליקודי תורה, מבוא השערים, שער הקדמות, כל תורת האריזל בסופו של דבר, שהיא ארוכה מנייה וזה מים שאין להם סוף, כל תורת האריזל באה לענות על שאלה אחת ויחידה. היא באה להתמודד עם השאלה, איך ייתכן קשר בין האינסוף ברוך הוא שהוא בלתי גבול וצמצום, לבין המציאות של הבריאה שהיא מצומצמת וסופית. ממילא, אם יש קשר, איפה עכשיו בא לידי ביטוי, תורה ומצוות. זה, ולכן, הפסקה פה בדברי האריזל, הוא לא הראשון שמתמודד עם השאלה הזו, אבל המענה שהאריזל מציע, זה מענה אולי השלם והעמוק ביותר. מה שנקרא הצמצום. מה אומר פה הקדוש ברוך הוא? מה אומר פה האריזל? יש, בהתחלה לא היה עולם. מה היה? היה רק קדוש ברוך הוא. אבל כל עוד זה הכל אין סוף, הכל קדוש ברוך הוא, אז איפה יהיה עולם? כי מה זה עולם? מלשון, היעלם. אז כדי שיהיה מקום שלו בעולם, צריך ליצור מציאות של היעלם, של חלל, שבו אין קדוש ברוך הוא. או במילים של הרמח"ל, של האריז"ל, לצמצם עצמו. היה צריך, כן, שהוא רצה להציל את הנאצלים, שמה נודעת, אז צמצם עצמו באמצע. הוא צמצם ויצר איזשהו מרחב שבו אין אלוקות, או כביכול אין אלוקות, נדבר עוד מעט. עכשיו, יש פה פרדוקס, הפסקה הזאת היא מאוד מאוד קשה, יש בה פרדוקסים מובנים. כתוב, כל המציאות היה אורסוף פשוט, ונקרא אינסוף. מה זה ונקרא אינסוף? מי קרא לו אינסוף? הרי כל שם זה הגבלה, צמצם יחסי, מי אני? אז קוראים לי חסדאי. אבל מי זה חסדאי? אני מי שאני, אני קודם כל אני בן של, אולי קודם כל אני בעל של, או אני אבא של, או אני חתן של, או אני מורה של, או אני שכן של. אז השכן שלי, בועז, אליהו, בבניין, מכיר אותי כחסדאי, ואשתי מכירה אותה כבעלה, והילדים שלי מכירים אותי כאבא שלהם, והורים שלי כבן שלהם, נחמי וחמותי כחתן שלהם, והתלמידים שלי כמורה שלהם, והרבנים שלי כתלמיד שלהם. אז מי אני? הרבה קובעים, נכון? כל שם, איך שאשתי קוראת לי, זה לא איך שהורים שלי קוראים לי. ולא איך שהילדים שלי קוראים לי. או איך שהשכנים שלי קוראים לי. או החבר'ה במילואים קוראים לי, נכון? אז מה זה ונקרא אינסוף? מישהו קורא לו אינסוף, אז זה כבר צמצום. כלומר, מה זה אינסוף? אין לו סוף, אין צמצום, אין הגבלה. רק כתוב פה גם, וכאשר עלה ברצונו הפשוט. מה זה הרצון? עכשיו, קורא לי קצת הגרון, הכנתי לי מים חמים, יש לי פה כוס תה. אני שותה. אז שיש לי רצון, היה לי רצון להכין לי תה. למה היה לי רצון להכין תה? כי היה לי קצת יבש בגרון. כלומר, כל רצון הוא תמיד מעיד על חוסר. המשל הידוע. שבר לי אשתי, מאמי, תעבירי לי את המלח, שמע מינה שחסר מלח בסוכר. כלומר, כל רצון מעיד על חוסר. פה, חוסר במלח, אז תביא לי את המלח. כשאני רוצה ללמוד יותר, אז אני מגיש איזשהו חוסר שמניע אותי ללמוד יותר, להשיג אלוקות יותר, להבין יותר, להתקדש, להתאר יותר. אז עלה ברצונו, מה, הקדוש ברוך הוא יש בו חוסר? מה חסר אצלו יתברך? הוא אין סוף ברוך הוא. וזה מה זה משמעות? לצמצם עצמו, הרי אין בו גבול, מה זה אומר חלל? עכשיו, יש פה הרבה שאלות, אני לא חושב לעשות פה בכל התשובות, כי זה נושא לסוגיה של סדרה בפני עצמה וארוכה, אבל מה זה השלכות של הצמצום? אז הוא יצר איזשהו חלל, איזושהי טריטוריה, שבה כביכול אין קדוש ברוך הוא. כדי אז יש עולם, אפשר להקיים בעולם, משונה הלם. דוגמה, השלכה של הצמצום, אפשר לחטוא ולא לחטוף, אפשר לכפור. אדם יכול להדליק סיגריה בשבת, שזה שני איסורים, גם סיגריה וגם בשבת, אוקיי? והשמיים לא יתהפכו. לא תצא אש ותאכל אותו, או ידו לא תיבש, כמו עם הירובם שמשלי של הורים, שהוא מושיט את היד למצאת. לא. חלק זה מהצמצום. שהאלוקות לא נוכחת, היא לא נראית כביכול. אבל חלל זה גם גימטרי החיים. היעדר שקודם להוויה, שאם אין את היעדר, אז לא תהיה הוויה. אם אין את הצמצום, את החלל, גם לא יהיה עולם אחר כך, כי הכל זה נוסף ברוך הוא. רק החלל הוא מאשר חיות, כמו בנשימה, צריך לנשוף, כדי לאפשר לשאוף. עכשיו באמת, אנחנו פה קצת חוטים, כי אנחנו מצמצים את זה ממש לכמה דקות, אבל זה נושא עמוק מאוד. הרי כל בניין האמונה תלוי בשאלה הזו. כי אמונה זה לא ידיעה. אני מאמין במשהו. כלומר, אני יכול להאמין רק במה שאני לא יודע, כי אם אני יודע, זה ידיעה. אז באמת, יש הרבה תשובות לכל השאלות שאמרנו עכשיו, גם יש הרבה השלכות, גם בגשמיות, גם ברוחניות. באמת, הגדולי עולם שאחרי הדור של הריזן נחלקו מחלוקת מאוד תהומית ותשתיתית ויסודית, אם הצמצום הוא כפשוטו, כלומר שבאותו חלל אין אלוקות בכלל, או שזה צמצום לא כפשוטו, זה פיקציה, זה פיקטיבי. יש אלוקות, אתה לא רואה אותה. זה בעיני המתבונן, מבחינת הכלים אתה לא חווה את האלוקות. לא נעמיק יותר מזה, אבל באמת יש לזה הרבה גרות למחלוקת, אם צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. איפה השם נמצא? האם השם הוא פה, השם הוא שם? השם נמצא בכל העולם למעלה, מלפן ימיצה, עצמון מיצה, נמצא או בכל מקום מארץ עד מרום, או שהשם נמצא רק איפה שאני לומד ומתפלל, שקע מצוות. ושאלה, זה הבסיס למחלוקת בין המתנגדים לחסידים, כדרך אגב, דעת המתנגדים ברובם שלכאורה צמצום הוא כפשוטו, חסידים סוגו שהצמצום הוא לא כפשוטו, יש לזה הרבה השלכות גם מבחינה היסטורית. ראשית הציונות, למשל. אז אני אחזור. אמרנו לנו. השם צמצם כי לא הייתה אפשרות אחרת. השם צמצם כדי שיהיה מקום שבו כביכול אין קדוש ברוך הוא. שיעלם. ובו יופיע את העולם. ובו האלוקות הופיע. זה שאלה אחרת. למה הוא עשה את זה? זו סוגיה אחרת. אנחנו לא עוסקים בה כרגע. אוקיי? ולמה הוא ברא את העולם? יש יותר מ-7 סברות שונות מחודשות. ולא נכנס לזה כרגע. אוקיי? ניתן דוגמה להשלכות של הצמצום. כפשו אותו למשל. ראשית הציונות נעוצה באקטיביזם, מבית מדרשו של הגר"א. שאם אתה לא תעשה, לא יהיה, כי צמצום כיפשו אותו. מכירים את השיר? נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, הרע עלינו, אנחנו עשינו, אל תבנה על ניסים. עלייה תלמידי הגר"א, שאתם המאה ה-19. אצל החסידים, הצמצום הוא לא כיפשו אותו. כלומר, לית אתר פלומים, שונות תיקון לזר. כל מקום יש אלוקות. ומבחינת החסידות, זה עיקר העיקרים.
מציאות השם יתברך, העיקר הראשון של הרמב״ם ועיקר העיקרים, כי השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין, נמצא הוא בכל מקום, מארץ עד מרום, כמו בניגון, טוב, זה עיקר היודבט, מה שיכנעו, אבל נגיד לזה במשך השנה, אוקיי? ובאמת זה, בואו נראה פה על דרך החסידות עכשיו, איך החסידים מפרשים את מציאות השם יתברך, שכפי שאמרנו, היא מושתתת על הפרשנות הקבלית של האריזל, של הצמצום, שהוא לא כפשוטו. אז בואו נראה, מקור ג', אדמור האמצעי, זה בעצם יותר נכון, דברי רבי אלימן פריץ, תלמידו, ביורים, אדמור האמצעי, נר מצוות תורה אור, כותב כך, הנה עניין הצמצום אינו כפשוטו. אני מדלג קצת, ועל זה באה הזרה בפסוק, ולא תחללו את שם קודשי, כמו שאומר אדמור, במזריץ', אמר לי מזריץ', שלא תדמו, שיש, מה זה לא תחללו? שלא תדמו שיש חלל, בואו נסוף חס ושלום, רק הכוונה הוא היעדר הגילוי, כי כמו שהוא בבחינת אין סוף לגבי המקבלים, שלגבי המקבלים אינו נגלה, רק במידה ושיעור לפי ערך הכלי שלהם, אבל מדלג קצת, אבל מצד עצמות האור, הוא ממלא כל החלל גם עכשיו לאחר הצמצום, כמו כזו בשום שינוי כלל, בין קודם הצילות, בין אחר, אתה אחר כך שנברא עולם, אחר שנברא עולם. אני ברשות הצלם, אני אדגים את זה על הלוח. אוקיי? לצורך העניין, רואים פה דרך המסך? לצורך העניין, מה זה כל הלבן פה? זה אין סוף ברוך הוא. אוקיי? זה אין סוף ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יצר חלל, צמצם עצמו. ועכשיו, בג' ג' הזה, באותו טריטוריה זה חלל. חלל. כביכול אין בו אלוקות. אומרת החסידות, לא, זה רק כביכול, ולא באמת. באמת פה ופה זה אותו דבר. פה זה אלסף ברוך הוא, פה זה אלסף ברוך הוא. מה ההבדל? שפה יש משקפיים. פה העולם מרכיב משקפיים שמונעות ממנו לראות את האלוקות בגילוי. אבל באמת, ולא תחללו שם קודשי. פה ופה זה היינוח. רק שפה מי שנמצא פה זה אלסף ברוך הוא, זה הכל הקדוש ברוך הוא, וגם פה הקדוש ברוך הוא. אבל פה האדם יכול להיות בסרט, באיזושהי ספקולציה או פיקציה, שהוא חושב שאין פה אלוקות. ולכן אדם יכול להתנהל, וזה מה שמאפשר לאנשים לכפור בעיקר. זה מה שמאפשר לאנשים להגיע למסקנה שכביכול אין מציאות השם יתברך. וזו טעות. וזה עיקר העיקרים. שמי שלא מבין שגם בחלל יש אין סוף ברוך הוא, גם בעולם שהשם יתברך נמצא בכל מקום, ומציאותו נוכחת, אז הוא לא כאילו, אלא הוא באמת, לפי החסידות, הוא כופר בעיקר. נראה במקור ד' רבי יצחק אייזיק מהומיל, גם מגדולי התלמידים בחב"ד, כותב במאמר השפלות והשמחה, אבל הקדוש ברוך הוא, מכבודו ובעצמות, מבחינת אור אין סוף ממש, ממלא את כל העולם, ועל זה אמר כתוב בציווה לעם סגולתו ישראל, ולא תחללו את שם קודשי, כי גם שיש בחינת חלל ומקום פנו גבי העולמות, אך אתם לא תחללו, נדלג קצת, בדבר זה מתוקן וקבע כמת הבעל, שם טוב זל, שהכל נמצא למטה כמו למעלה, ואין השינוי דלמעלה ומטה, אלא מצד העולמות עצמן, כמו שהסברנו. במקור הבא, אדמור אמצעי נתן תורה אור, אבל זה בעמוד אחר, זה קופת זין, לא בקופה עיני, לשאלתך, אז כותב אדמור אמצעי, שבעצם כל הסיבוכים בחיים, הם נובעים מהעובדה שאנשים לא מכירים את סוגיית הצמצום. הוא אומר, והתירוץ לכל זה הוא עניין הצמצום. מדלג לקטע הבא מודגש, ואחר הצמצום יש בחינת שינוי, וזה מצד המקבלים לבד. מדלג עוד קצת, ועל כן צריך כל אדם לדע עניין הצמצום, ולהתבונן בו בכל עולם לפי ערכו, כי הוא העיקר בכל הייחוד האלוקי וכו'. באדמור המצאי. מציאות השם יתברך, העיקר העיקרים של הרמב״ם זה הצמצום. להבין שגם פה בחלל יש מציאות השם יתברך. ומי שלא מבין את זה, אז הוא כופר בעיקר, הוא לא כאילו, הוא כופר בעיקר. זה על פי החסידות. בוא נראה את זה לסיכום את הדברים, בצורה יותר מלאה ושלמה, בדבריו הנפלאים, שאדמור מפי הססן הקדוש, השם יקום דמו, שנרצח בשואה, בספרו מבוא השערים, שזה בעצם החיבור היותר האחרון שהוא כתב, למעט האש קודש, שזה דברי התורה שלו בגטו, בגטו ורשה, מבוא השערים, יש הכשרת הרווחים, מבוא השערים, כהמשך לחובת התלמידים, בהתחלת הספר הוא עוסק בנבואה, פרק א', אחרי זה פרק ב', הוא מסביר מה זה תורת הקבלה, בפרק ג', הוא מסביר מה ההבדל והחילוק בין תורת הקבלה לתורת החסידות. לא נחזור על זה, כי כבר הצבענו בהרבה הרצאות אחרות על החילוקים בין האריזה לבעל שם טוב ורשבי וכולי. ניגע בדברים בקצרה. פה הקלדתי לכם כמעט את כל הפרק, לא את כולו. אני בדרך כלל לא אוהב להקריא דברים ארוכים כל כך, אבל זה באמת פסקאות כל כך יסודיות שחשוב שאני אתעכב עליהן. ופה בעצם המופי הסצנה מגלה לנו בעצם מה העיקר של תורת החסידות. בעיקר תורת החסידות זה לא העניין של תחיית המתים או ביאת המשיח או שכר ועונש או השגחה פרטית, זה גם, אלא עיקר החסידות זה ההבנה של הייחוד, של העיקר הראשון ברמב״ם. של מה זה מציאות השם מתברך כאן ועכשיו בעולם שלנו, בתוך החלל. בהמשך נראה גם בשבוע הבא את העיקר השני שהוא אחדות השם. החידושים של הבעל שם טוב הדבר, עוד חזון למועד. אז בואו נתחיל דבריו שאדמו"ר הקדוש מפי הסצנה השם יקום דמו, מבוא השערים פרק ג'. ויסוד תורת הבעל שם טוב זצ"ל נכללת בפשט אשר גילה בקוצו לפסוק מלוא כל הארץ כבודו. כלומר בעל שם טוב שמה העיקר זה מלוא כל הארץ כבודו. כל הארץ הגשמיות היא מלאה כבוד השם. כלומר השם שוכן במציאות. רבים, אף רבים בתורה, ירבו לרדוף את הקדוש ישראל הבעל שם טוב בשביל זה. באומרם שחס ושלום מגשמו בזה את כבוד של מעלה. אבל העיר וקדיש אשר מנשמי הנחית קדושנו הבעל שם טוב זצ"ל ידע שלא לבד שאינו מגשם חס ושלום, רק עוד מרבה הוא מגלה את כבודו יתברך בזה. ולא רק פשט ושכל אומר בזה, רק את השחר שלפני המשיח ממרום מאיר. ואם לא ייתנו להקדים את השחר ולא יתרגל העולם בהערת השחר, אז את השמש של המשיח חס ושלום מפריע מלעלות. לכן החליף בקודשו ואמר, לא בלבד שבתוך כל דבר מדברי העולם חיות אלוקית נמצאה, מכל חיות הזה גשם הארץ סובב ומסתיר, רק גם הגשם וגם הארציות, רק לנו כגשם נראה, ובאמת הכל אלוקות. וצריכים רק עיניים לראות וגוף המתקדש, סיום למשפט הבא. ואז כשאתה מסתכל על העולם, אתה מביט על אלוקים ואלוקים עליך. מלוא כל הארץ כבודו. אף הארציות, הלבוש והכלים מלאים מהארת כבודו יתברכם. והוא הראשית של ומלאה הארץ דעה וכולי, אשר יקוים בביאת המשיח מהר בימינו, שגם הארץ תמלא דעה את השם. ההמשכות וההשתלשלויות שהיו הדתה, המשכה בכל פעם יותר גדולה ויותר למטה כנען. אבל זה היה רק המשכה בתוך הכלים הייתה. מה שאין כן, המשכת והתגלות של הבעל שם טוב ותלמידיו זתוק ראה, חדשה היא. מה החידוש הבא? המשכה היא אף בתוך דופני הכלים בעצמם. עד שגם הם יתהפכו לאור. ואל יתהפכו דווקא, רק יתגלה אורם. זה לא הם יחפפו, יסירו את המסווה שלהם. כי מה הם? השם ברא אותם מאור. אם כן, אור השם הם. ונודע זה בעץ חיים ששורש האותיות והכלים גבוה משורש הפנימית שהם נצלו בתחילה גמר בעץ חיים. זאת אומרת שהכלים דעשייה נבראו קודם אורותיהם. אף קודם אורות של אדם קדמון והצילות שורש הכלים וכו' וכו'. אל גם הרגישו מתנגדיו של הבעל שם טוב זצ"ל. למה זה הקדושים אשר קדמו לו? מה אתה מחדש? הרי לא מצינו שיבארו כך את הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. אז מה אתה מחדש? מה אתה ממציא? ומקודם שעיקר ההמשכות של המקובלים היו להמשיך את האור הפנימי, הם ממלא את הכלים. וקדושת הכלים אשר צריכים לקדש אותם הייתה רק כדי שיוכלו לקבל את האור, וכפי שיזדקחו וקצו בחינת השל אור יקבלו. כלומר, מה היה עד הבעל שם טוב של המקובלים? היה איך היא תמציא. מה זה איך היא תמציא? זה הכרח. למה אני ישן? לא כי יש בזה מעלה. למה אני ישן? שיהיה לי כוח לעבוד השנה מחרת. למה אני אוכל אוכל בוקר צהריים וערב? לא כי אני צריך, כי זה גשמיות. אבל למה אני אוכל? כי זה דלק, בלי זה אני יכול לזוז. אוקיי? אין בזה ערך מצד עצמו באכילה ושינה, סתם גשמיות. אז לישון כמה שיותר, לאכול כמה שפחות. לישון כמה שפחות, לאכול עוד יותר פחות, אוקיי? בא הבא שאתה במחבה פתאום. אני לא רק אוכל כי אני צריך דלק, אני לא קשן כי אני צריך שלי כוח, אלא יש ערך בעצם האכילה עצמה. יש ערך בעצם השינה עצמה. כי גם זה אלוקות. כלומר, זה לא רק כלי שבתוכו, הגוף לא רק שבתוכו שורר את הנשמה. גם הגוף עצמו אלוקות. ויש בו ערך מצד עצמו, וזה החידוש שבעל שם טוב. כפי שמשך בשטר ואומר, לא כן, כשגילה בעל שם טוב, זכרונו לברכה, את אור גם של הכלים, שגם הם אור ולא מסתירים, רק מאירים, גם הדעת וההשגה שבפשט הכתוב, מלוא כל הארץ כבודו גילה, שגם הם הכלים אף הגשם, כמו הגשמיות, אור קדושת השם. עכשיו, לפי סדר השתלשלות הנעל, מן תורה שבעל פה ואילך, נתגלו האורות בתוך כלים, ובאיש בהשגה, אם בהשגה אשר נראית גם כאנושית בתלמוד, ואם בהשגה ושכל אשר גם האיש רואה אותו ליותר עליון בקבלה. לכן יסוד מתגלויות אלו הוא הלימוד וההשגה בשכל. לא כן היא החסידות, שהדגש החסידות זה לא השכל. המשכתה אינה מושג מוגבלת בשכל לבד, רק בכל. את הקבלה צריך שכל, בלי שכל אין מה להבין קבלה. קבלה אתה יודע, זה קשה, זה מורכב. אבל החסידות זה לא רק שכל, אבל זה גם אף בהכלים עצמם. ואם גם את הכלים היא מהירה, ואם עיקר יסודה הוא לגלות גם האור אשר בנמיכיות, אם כן, למה זה יגרע כל הגוף מן שכל האדם? הן נמוכו, הוא הגוף מן השכל אשר בו. אבל הלא זה עיקר החסידות. לגלות האור אשר בנמיכיות, ושגם הוא קודש. לכן גם הגוף, גם מידותיו של האדם פועלים במרום. עכשיו מסביר אדמו"ר מפיאסת נשם מקום דמו. מה ההשלכות של החידוש של הבעל שם טוב? כלומר, מה ההשלכות לגילוי מציאות השם יתברך בעולם? כלומר, המימוש החסידי של העיקר הראשון של הרמב״ם. סדר העבודה. עד תקופת החסידות היה להכניע את הגוף עם הרגשותיו, ולהשקיט את מידותיו, אף להסתגף כדי לרוצצן שלא תפעל למאומה. למה? כי כולם רוצים. כל מה שקורה לגשמיות, באמות, תאכל כמה שפחות, תשאל כמה שפחות, אל תתלהב, אל תתרגש, שלטון השכל על הרוח, אל תתלהב מהעולם הזה, הכל בעולם הזה, עזוב, תתרחק, תתרחק. סיגופים, עינויים, כי הכל זה רע. ורק אז המשיך עליו האור. כלומר, רק אם תעשה ככה, תזכה לאור השם. רואים בתורת האריז"ל, סיגופים. מי שכעס, יתענה 151 תעניות. מי ששתה יין נסך, יתענה 73 תעניות. מי שפגם בברית, פידלת תעניות. דברים קשים בתיקוני האריז"ל. אם לא תסגף את הגוף, לא תזכה לתיקונים, תיקוני התשובה, להרת האלוקות. מה שאין כן החסידות. החסידות שוללת סיגופים, שוללת תעניות. מה שאין כן החסידות, כיוון שגם אל הכלים היא מהירה, ועיקר הערתה היא לגלות שגם הנמיכיות, העצם שלה, כלומר הכלי, אור קדושה היא, לכן גם עבודת הגוף של האיש, לא להכניע ולהשקיט את הגוף, שלא יזיק ולא יפריע בלבדו, רק לגלות גם את קדושתו, ולהעלות את מאווייו ונטיותיו לעבודה אליי, ושאף המידות הרעות, יסודן, אור וקדושה. בחסידות לא שוברים את המידות. יש לי מידה רעה, עכשיו שברתי אותה, אומר רבי מקוט, מה שבת לך? שתי מידות רעות, אז מה עשית? אל תשבור את המידות. מה תעשה? תעלה אותם, תזכור אותם, אל תתענה. להתענות זה קל. לאכול בקדושה? אופה, זה כבר מעלה. אדם שמתענה יכול להתגאות, כמה אני מתענה, כמה אני זה, כמה אני פרוש, אני זה. רגע. לדעת לאכול, לאכול את אותו שניצל שחבר שאכל אחר הצהריים, את אותו קוסקוס עם מרק שאכלנו היום בצהריים. אבל מה? אבל בקדושה וטהרה. להתענות זה יותר קל. יותר קל לצורך העניין, אתן דוגמה, לעשות תעניות דיבור. מה זה תעניות דיבור? לא לדבר, לא לדבר כל היום, כן? אבל לדבר, אבל רק דברים שקדושה, לא דבר יכול, זה יותר קשה. פעם היה תלמיד במרכז הרב, היה תלמיד במרכז הרב שניגש ככה קורק מנהג הישיבות, שאחרי קבלת שבת, אחרי ערבית, ניגשים כרגיל גיד שבת, לאור שישי, ונכון? אור שישי היה רבן הרצבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אז הוא ניגש לרצבי יהודה, הוא אמר לו, שבת שלום, הוא אמר לו, תפס לו את היד, רצבי יהודה, אמרתי שבת שלום, מה עשה לו התלמיד? אמר לו, שבת שלום, אומר החבר של הרב, אומר החבר, לא, כבוד הרב, הוא בתענית דיבור, לכן הוא לא בך שבת שלום. מה אמר רצבי יהודה? אמר, מה זאת אומרת? גם אני בתענית דיבור, ואני אומר, שבת שלום. אמרו לו הרב, לא, הוא בתענית דיבור. אומר הרצבי יהודה, שמעתי, גם אני בתענית דיבור. ואז אמר להם, כל חיי אני בתענית דיבור. נראה להם תניה פרק ח' שכתוב שם, שבת בתענית דיבור, תניה פרק ח', לא לדבר דברי חול, לא לדבר דברים בטלים. אבל להגיד, אומר, להגיד שבת שלום ראש ישיבה שלך, זה לא דברי חול. אז מה יותר קל? לא לדבר יום שלם? או לא לדבר כל החיים? או לדבר כל החיים? אבל לא דברי חולין, לא לשון הרע, לא ליצנות, לא עוללות. זה קשה. לכן, גם עבודת הגוף של האיש, לא להכניע ולהשקיט את הגוף, שלא יזיק ולא יפריע בלבדו, רק לגלות גם את קדושתו ולהעלות את מאווייו ונטיותיו לעבודה אלאי, ושאף המידות הרעות יסודן אור וקדושה. והקדוש הבעל שם טוב זצ"ל אמר, מה אם איש לומד דיני המחליף פרה בחמור? כן, בסדר נזיקין. גדול הוא לפני הקדוש ברוך הוא. מכל שכן, חקלאי, כשבפועל מחליף פרה בחמור, ושאר ענייני מסחר ומלאכה, אם על פי התורה עושה מקיים התורה בפועל, שגדול הוא לפניו יתברך. ועוד מימי קדם הודיעו לנו קדושנו שכך תהיה עבודה והתגלות המשיחית. וכיוון שהתגלות זו של הבעל שם טוב זצ"ל, ראשית זריחת קווי המשיחי, לכן התקדשותה גם כן בכל הגוף הגופניותי, לא בשכל וכוונות בלבד. ומעטה, אומר הפיאססנר הקדוש השם יקום דמו להלכה למעשה למסקנה, לא פליגי, לא נחלקו בזה קדושי עליון אלו, כי עד הבעל שם טוב זצ"ל, תקופה של המקובלים, שהייתה המשכה בתוך הכלים לבד, והכלים נשארו רק מקבלים ומסתירים, אז היו צריכים לרחק, להרחיק את ענייני עולם הזה ככל שאפשר. כי רק כלים מסתירים הם. מה שאין כן. כשהתחילה המשכת והתגלות של בחינת תיקון של העתיד על ידי הבעל שם טוב זצ"ל, אז גם בעצם הכלים והכל מתקן וקדושתם מתגלה, אין צריכים לרחקם רק להעלותם. ויהיו גם הם למורי אור לעבוד בהם את השם. אין אמת שהעבודה בדברי קדושה, בתורה, תפילה וכו', פנימיות האור גדולה הרבה מאוד, כן? בלי הבדל מנשת הכלים ודבר יכול. ברור שיותר קל להגיע לאלוקות, שבתורה ומצוות כל הזמן, עכשיו אני עובד בשדה, או בגשמיות. אבל הלא גם במרום מדרגות שונות, באורות וספירות, ישנם זו למעלה מזו וזו למטה מזו. וגם עולם הזה וענייניו, מדרגה ובחינה באורות השם התחתונות שברבה עולמות. תסתכלו בהערה 2 למטה, זה היסוד לדברי הרב קוק, דבריו שמרבין לצטט אותם באורות, דברים שבזמנו הקנו לרב הרבה מתנגדים, שיצאו לו בחריפות, שבפסקה ל"ג באורות התחייה, כותב הרב זצ"ל כך, גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, כן, שרירים, בניין בריא וכו', כמובן זה רק על הגוף האדם, זה גם על ארץ ישראל, על הכנסת ישראל, על הבניין הלאומי, הגשמי. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. כלומר, בגלות בעיקר עסקנו בגיל רוח הקודש. בארץ ישראל מה צריך לעסוק? בשר קודש. בגילוי המעשי של הקדושה. עזבנו את החיים המעשיים, ואת התבררות החושים, ואת הקישור עם המציאות הגופניות המוחשית מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. כן, אמונה זה סדר זרעים, שמערכת העולמים מזורע. אומר, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, ריבועים בבטן, כן, סתם. רוח לוהט, זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש, תראה נשאר זה שאני התחלשה, זכר לצחת המתים הגופנית. נחזור לפייסצנר. בסיכום, ומעטה נשוב לשל התחלנו בפרק הזה. קודם התגלות החסידות, עיקר העבודה והמשכה הייתה במחשבה לבדה, בכוונות וייחודים. שער הכוונות, שער רוח הקודש. ולכן מה? זה פעולה אידיאלית, רוחנית, מטאפיזית, היא לא קשורה לחומר. אני יושב פה, מכוון ככה, מייחד ככה, הוויה, אדנות, אקי, אלוקים, תא, המשכות. ייחוד, אלפים, טה-טה-טה-טה-טה, וזה מביא ברכה לעולמות בצורה קוסמית שאני לא מבין אותה ולא מזהה אותה. בעולם המציאותי, אני יוצא לשדה, אני חורש, זורע, קוצר, מאמר, דש, בורר, זורע, אופה, מפריס אומות ומעשרות, מניח ברכה על ביתך. אבל מה הפועל יוצא של הכוונות הייחודיים? אומר אדמור, לא כן, רק הצדיקים הגדולים יכלו בעבודתם להמשיך אור ממרום. אבל אחר התגלות החסידות, העיקר שלה הוא בעבודה גם החושית וגם הגופנית. כי אם מידות הגופניות של איש ישראל מידות היא להיותן. ולכן החסידות היא לא רק דרך ליחיד, למדבר צדיקים יחידי סגולה שמסתתרים במערה. חסידות היא דרך לרבים. כלומר, מה שזה עושה? הוא אומר, כדי להביא מציאות השם מתברך, אני רוצה להיות גאון עולם, לדעת יסודי התורה, מורה נבוכים ודברים עמוקים בפירוש המשניות לרמב״ם. אלא מציאות השם יתברך זה כאן ועכשיו. לדעת שהשם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל עולם. פועל יוצא מזה זה השגחה פרטית. פועל יוצא מזה זה ביאת המשיח, זה שכר בו. קודם כל, הכפר בעיקר, האמונה בעיקר העיקרים, זה להאמין במציאות השם יתברך. וזה פועל יוצא מהפרשנות החסידית של הבעל שם טוב, לתורה התשתיתית של האריזה של סוד הצמצום. שלפי החסידות הבעל שם טוב, הצמצום הוא לא כפשוטו. שבין בחלל ובין באין סוף, הכל אין סוף ברוך. של איזה משקפיים אני מרכיב. והלימוד הזה אמור לתת לנו, לגרום לנו לרצות ולהצליח להרכיב משקפיים שרואות את השם יתברך בכל מקום. אני ישר שנתברך, אני קם איתו, אני אוכל, אני תמיד לנגד עיניי. אומר רבי חמאל זכאי, נקראת מותו, גמרא בברכות, ולוואי יהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. שזה מה שדיברנו שבוע שעבר. שיוויתי השם נגדי תמיד. שהמציאות האלוקית תהיה נוכחת לנגדי כל הזמן. נסיים מדבריו הנפלאים של אדמו"ר מקומרנה. כידוע אדמו"ר מקומרנה חיבר חיבור שלם שעוסק בביאור י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם על דרך פנימיות התורה, קבלת האריזה והחסידות. והוא מסביר, הדיברנו בהקדמה לשיעורים, הוא מסביר איך כל עיקר מי"ג עיקרי הרמב״ם בעצם מקביל לאחד מי"ג מידות הרחמים. וכן מקביל גם לי"ג פעמים שיש את המילה ברוך בתפילה, ברוך שאמר והיה עולם, ועוד כל מיני דברים שמקביל את השם ענייני מתגימה וכו'. בענייננו, אז למה מקביל העיקר הראשון של מציאות השם יתברך? מה זה המידה הראשונה בכן, השם השם, וכל רחום וכן, שם כל, שזה מידת החסד. אז באמת, אין יותר מתאים מלשדך את העיקר העיקרים, שכל הכופר בו, הוא גם הכופר בעיקר, לדמותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מאמין הראשון, נכון? שהחזיר עטרה ליושנה, שהחזיר את האמונה באל אחד שעבדה מאז אדם הראשון, מאז אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם בארץ. עכשיו, מה הקשר בין אברהם ומידת החסד למידת כל? כתוב כמרן הקדוש תיאור מקור זין, ויחל הברכה על בראשית, ויסוד עיקר הזה יימשך משם כל, אשר ב-13 מידות של רחמים, כי סוד כל מידת אברהם אבינו. כי אברהם בגימטריה זה 248. אברהם, אשר שמו עולה, 8 פעמים כל, 31 כפול 8, 248, פשט. ואברהם אבינו מרכב ספירת החסד, ושורשו נמשך מידה זו כידוע ליודין. וכמו כן, אמרנו שזה מקביל לדגימי פשט המילה ברוך וברוך שאמר. אז מה העיקר הראשון, מה זה הברוך הראשון בנוסח התפילה? ברוך שאמר, והיה עולם, שזה בדיוק הצמצום. לכן ברוך זה גימטריה עץ חיים. זה היה ברוך שאמר והיה עולם, זה העיקר הראשון. היה עולם, אבל זה עדיין הוא, ברוך הוא ברוך שמו, עדיין הוא קיים שם. ולכן זה העיקר של מציאות השם יתברך. שהעולם נברא ברצות השם בעקבות הצמצום, ברוך שאמר, והיה העולם, צמצם עצמו. וזה העיקר של מציאות הראשונה, של מציאות השם. וזה בעצם יש עוד הרבה מה להעריך ולהעמיק, כבר רק על סוגיה של הצמצום, להעריך חודשים ושנים, אבל אנחנו צריכים להתאמות לבורא עולם, מה הוא צמצם עצמו, אנחנו צמצם את עצמנו כפשוטו, ובאמת, בזה בעצם נחתום את עיסוקנו בעיקר העיקרים של מציאות השם יתברך, כפי שראינו בשיעור הקודם, בדרך הנגלה, הבעיקר בבסיס הרמב״ם, וכפי שראינו היום על דרך החסידות פנימיות התורה. בעזרת השם, בשיעור הבא נתקדם בעיקר השני, שעוסק באחדות השם, וגם בסוגיה הזו יש מים שאין להם סוף גם ברמב״ם, ובראשונים ובאחרונים, ובפרט בתורת חסידות, תורת חב"ד. אז כל זאת ועוד בעזרת השם בשבוע הבא, שנזכה באמת להאמין מצוות השם יתברך, לא רק להאמין, אלא לדעת ולראות השם יתברך את המציאות שלו בתוכנו, מה שלנגד העיניים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.